הפעם הקודמת התחלנו לדבר על הדברים שמכשירים את מידת הענווה, ודיברנו על הנושא של האמונה כדבר שהוא מאוד מרכזי בהכשרה של מידת הענווה. ראינו בעצם את המהלך הפנימי שקורה לאדם כאשר הוא מתחזק במידת האמונה, שמידת האמונה יוצרת בו איזושהי מידת המתבטלות שמולידה מידה של ענווה. אמרנו שההתבטלות הזו יש בה איזשהו גם ממד פלילי, שהתבטלות נחותה זו לאיזשהו ממד פסיבי, ממד של חוסר יכולת עשייה, ומתוך כך בא החלק של החיזוק של הגאווה החיובית, שהיא ממד של התחזקות בעצמיות שלו. זה היה באמת פעם קודם שדיברנו. לא זאת אומרת, עכשיו אני רוצה לעבור לעוד איזשהו מרכיב נוסף שהוא מאוד מרכזי בכל נושא של הרכישה של מידת הענווה. והנקודה הזו זה הנושא של המודעות העצמית. הנושא של המודעות העצמית הוא יחסית מוזכר הרבה מאוד כבר בדברי המשנה וגם בספרי הראשונים וגם בספרי האחרונים, אבל יש לזה פנים שונות שצריך לנסות ליצור איזשהו רציפות ביניהם. אני רוצה להשתמש בחובות הלבבות בשער הכניעה בפרק ה', שם החובות הלבבות מלמד אותנו אשר לאופני סיגול מידת הכניעה ודרכי הקלטה על האדם, הנה זה יהיה בהתמדת ההתבוננות והשניית המחשבה בשבעה דברים. ופה הוא מפרש פה שבעה דברים שאדם צריך כל הזמן להתבונן עליהם וכל הזמן צריך לזכור אותם, שיהיו, כמו שאנחנו אומרים, זיכרון לא במובן של זיכרון של לא לזכור, אלא זיכרון במובן של תודעה, של מודעות, אדם שהדברים מוזכרים לפניו, כן? כמו שפרשת ציצינה פה, אנחנו אומרים למצוות, הוא מפרשם אותם. זכירה במובן של דבר שהוא חי באדם. ופה הוא מונה בשלושה הראשונים דברים, אני אקריא לכם קצת. האחד, עיקר מבלתו וראשיתו מן הזרע ואדם ואדם, אחרי יחושם וצרחון נרחב, ואחר כך ניזון בדם המידה במשך היותו בבטן אמו, ואחר כך יוצא במצב חלוש, רחב, רפי הגוף והאיברים. אחר כך יעלה מן הדרגה הזו למה שאחריה, עד שיגיע לפי גדולתו. אחר כך יוצא להזדקן עד שלוש ימיו. זאת אומרת, אדם צריך לזכור איפה הוא בא. והמקור לדבריו, כמובן, זה משנה מסכת אבות, משנה מפורסמת, מה שהוא גם בסוף הפרק, רבו קדמונה להסתכל בשביל דברים ונותן הטבה לידי עבירה, גם להם באת, גם אתה הולך, לפני מי אתה עתים ניתן דין דין חשבון, להם באת מתקופה סרוכה, אם אתה הולך במקום הפר עם הרבה תולעה, לפני מי אתה עתים דין בסופו לפני מלך המלכים הקודש ברוך הוא. בכל אופן, ההתגונות של האדם על העובדה שהוא בא מתקופה סרוכה, היא תביא אותו למידת השמיעה. ואומרים פה משל, אמר אחד החכמים בעניין זה, תמה אני על מי שמתגלגל מתגלגל בתעלות השתם פעמיים, רק מתגאה. למה אתה לא בשתם פעמיים? פעם מהאב ואחרי זה מהאם. זאת אומרת, כן? אז רק להתגאה ולהתנחל בצורה מאותו. כהתבוננות בזה, וכדומה לו, נוצר האדם תביאו לידי כמירה. כן, בסוף אמר, פיד, מה השם, מה האדם ותדאהו, בנאות ותחשבהו, וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא מעין אותו דבר, אבל בשלב מתקדם יותר, הוא אומר, השני כאשר יעבר בקושי מה שהוא עלול להיפגע בו בעולם הזה למיני המסיון, ברעב, בצמא, בחום, בקור, מחלות, צרות, בדאגות, אשר אין לו מנוחה נעקים במוות, שכאשר יתאר הנכון כל זה להתבונן חולשתו, ושאין לו עצה במי גדת אלה מעל עצמו, יזכיר את צורת מעמדו שהוא כאסיר בעולם הזה, והוא כך באמת, ואז יקנה שמיעת האסיר החלוק, אשר אין לו עצה ואין לו יכול לשחרר את עצמו בלי רצון אדונו בכך. כמו שאמר, תבוא לפניך הענקת עציר, אמר השם המזיין השיר להיות בשמך החדש. הדבר השני זה החולשה של האדם במעלת ימיו בעולם הזה, שהוא בעצם כמו עלי הנידה מבחינת היכולת שלו לשלוט במה שקורה, הוא יכול להיפגע במחלות, מפגעים, מהצונות, אחד וחד על כל מיני דברים שעלולים לקרוא לו, בלי שבכלל בלי שליטתו. אז אם כן, זה צריך להביא את האדם להבין עד כמה הוא חלש, זה יגרום לו למידת הכניעה. אז החוקית, היא גם המשכו של אותו מהלך, והשתיק השל בונן בבוא קיצור ומהירות חלות המוות עליו, והחזרתת מהוויה ותקבותה באותה עת ובמיסת כל מעניו, וייאושו ולהתחייב שום דבר מהמנון בה. באופן מעמדו בקבר, הוא כבר כלל זוהר הפנה והשחיר מראו וסיגור התולעים והמרכב והגהינצר. תעבדו סימני יופי גופו והגבר באוש ריחו, כאילו מעולם לא אוכל שלא נתנקה, אבל יציפו הוכחה ממבחר הבשמים. כאשר יעלו הלב ואדם את הדברים האלה לדומיהם, קנה בליבו וישפל ולא תזוח דעתו, ולא תזרגיש רוחו, ולא תזהו גאווה, ולא גבות, כמו שאמר, כתוב, חידו לכם מן אדם שם השם בחור, כי במה נשכב. כלומר, השבל מן אדם שזה מן אדם. זאת אומרת, זה בעצם אותו עיקרון בגוון שלישי, זה המחור של המוות. המחור יודע שהמוות יגיע לבגלל במהירות, לא ישאלו אותו מתי נוח לו ללכת, וכשהוא הולך, לא יכול לבצע שום דבר מכל מה שעשה בעולם הזה, כל הדברים הכי טובים, וזה כל ה... כן, ואחרי זה גם כן חוזר של הכבון של הכבון, כל הדברים האלה, בעצם יש להזכיר אחד, שיש את הדברים האלה, ואיפה באת, וכמה אתה חלש פה בעולם הזה, ובכלות אתה יכול לצאת מהעולם הזה, זה בעצם הזכיר אחד. וההמשך של הרביעי והחמישי, הוא מביא את האדם שהוא במחשבה כיהודית כבר. זאת אומרת, כבר שהאדם רואה את החולשה שלו, עכשיו הוא צריך לנסות לחשוב מה בעצם התפקיד פה, התפקיד שלו, כאשר יעלה בערבי, כאשר יעלה ליבו, מה שהוא חייב מן המשמעת לפני השם, אז הוא בוא חסדה עליו, באותן טובתיו עליו, בשפיעתו מן המצוות הציפויות וחימיות, ועם מילוי חובתו בהן, בהיעדר טענותיו וחוסר התנצלותו על חד ביום הדין, וחרדתו ביות הגמול, אז הוא קרה וישפל בסביון נפשו. זאת אומרת, הדבר הרביעי זה העובדה שיש מישהו יש בעל הבית, ראית כמה אתה חלש, תמיד יש פה בעל הבית. והדבר הזה צריך לגרום לך לרצות לעמוד במשמעת האלוקי, לעשות המצוות והחמישי זה ההתבונות בעורמות הבורא באח והפעלתו לכולתו, החלש לכולתו, מספיק כלומר הוא רואה את העוצמות הענפיות מול הקודש של עצמו, הוא רואה את העוצמות הענפיות של הקדוש ברוך הוא. הרביעי זה שהוא יבין שהקדוש ברוך הוא גומל את אותו הקדים ואתה לא חייב לעמוד במשמעת האלוקי.
חמישי
זה גדולה. השישי זה ההפחדה, וגם צריך לפחד מהעונשים של מה שקורה לאלה שיש להם התנצחות וגאווה, וצריך שני גודל ההפיוחה בנפנים ובענבים. והשביעי...
מה
אתה חושב? צריך לפחד מהעונש, יראת העונש. לפחד. מזה שהדבר הזה הוא מעניש את בעלי הגאווה ומתגמיל את בעלי הענווה. השביעי זה קצת שחוזר בעצם על אותו רעיון, והוא אומר שהוא מסתכל על כלל העולמות, על עצמו, ורואה שהמצב של כל הבריאות הוא מצב של התהפכות מהירה. כן, כאשר יראה התהפכות מצבי הבריאות בעולם, מהירות התפרקות הממלכות המשלות בו. זאת אומרת, כאילו דברים שהם בעלי עוצמות ענקיות, ממלכות, אנשים, חברות, כל הדברים האלה, איזה דבר לא עומד, איזה דבר לא קבוע, הכל משתנה, הכל זה, אתה רואה איך כל פעם, כל תקופה מסוימת, עם בא, עם עולה, ממלכות מתפרקות, אתה רואה שגם הדברים המשמעותיים ביותר, גם הם לא עוצמות ביחס לעצמו שהוא קרא עליה עמדיו, אלא גם כתופעה כללית דרך אחר. זה בעצם השבעה דברים שהזכיר פה מאוד מאוד ברור, הזכיר פה מאוד ברור, קטנותו וחולשתו של האדם, עוצמתו ואדירותו של הבורא וטובתו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, כאשר לא תתרופא מצבי את האדם, ניתן לשמונים שבעים יום לפי סתם, הוא לא יחדל מלהיות נכנע וענב, אז שתהיה לו הענבה, טבע חיובי שאינו בודל ממנו. וכאשר יתבק בענבה, ישלול מעצמו כל פגעי לזכיחות הדעת והגבות והגאווה כפי שקיים. כי נצל בכך מנחם את הנשון, כלומר, ולא תראה הכל לפניכם ולמפיל את הכותב. זה העיקרון של הדברים שרצו להביא לפניכם מפרות עולמות. ואני חושב שכשמתבונים בעצם על הקו הזה, שהוא קו לא רק של פרות עולמות, כפי שאמרנו, כלומר, זה גם משנה, אבל אחר כך גם כן בדברי ראשונים והאחרונים, הקו הזה של המידה הזאת, אדם צריך לחוש את התחושות האלה, אני, כשאני בעצם קורא את הדברים האלה, אני שואל אותי בעצם שתי שאלות עקרוניות. א', האם באמת דברים האלה באמת מסוכנות על המדינים שמשכנעים את האדם? זאת אומרת...
מה?
נכון, זאת אומרת, בסדר, אז האדם באמת החומר שלו הוא בא מטיפה שפוכה והוא בא באמת, הוא היה כלום שבכלום בזה, נכון, אתה צריך לבין אדם, הוא כבר לא טיפה שפוכה, אתה צריך לבין אדם. הוא קיבל כבר עוצמות, הוא קיבל יכולות, יש לו סשן, יש לו יכולת ביצוע בזה, זה ברור, מה תגיד לבן אדם? תשמע, היית ילד קטן. תגיד לו, תשמע, אתה נוכל להיית גול, אתה התגייר, אתה בא לגור לשפוט שחור, מי אתה שלך תגיד לנו מה לעשות? בסדר, הייתי גול, היום אני יהודי. זה צריך לדון אותו, לפי משהו, זאת אומרת, זה לא, זאת אומרת, השאלה כמה עומדת בדבר הזה, עכשיו, גם לגבי הכיוון האחר שאומר שאדם הוא חלל, בסדר, אדם הוא חלל, לא שישי אמר, אבל בסדר, אבל יש גם עוצמות באדם, יש לו גם עוצמות, יש גם שהוא, יש לו יכולות מאוד חזקות, הוא מרגיש שהוא ככה יושב על הסוס. כמה באמת הדבר הזה הוא באמת מהווה שכנוע לבן עצמה, היית או תדע לך עוד שנייה העסק עלול לקרות, זה... אני לא יודעת בזה משהו, אני אומר, אולי אדם צריך לא להרגיש כאילו שהוא, כן, איזשהו מין עצימות, הוא בטוח בעצמו שאין דבר לא יקרה לו, לי לא יקרה שום דבר, והוא כאילו לא ירצה להתייחס לאף אחד במי שמצבור. יש לזה ודאי ממד, לא חלילה בא לשלול ולהגיד, השאלה כמה זאת התודעה הזו, אני יכולה לבנות באמת תודעה חיובית שמידת הענבה. יכולה גם לומר, במסגרת אולי, ליצור איזשהו תבנית כללית, אדם ידע שהוא לא בעל הבית שלו, שהוא לא מאמת, והיום הוא פה, מחר הוא לא שם. כן, כמו שאומר, כן, מה שכתוב, סלח לנו שר שני המים, שאומר, תדע לך, אתה היום טוב לך, אנחנו לא רוצים לך טוב, אז בוא תדע לי מראש להכין את זה. בסדר, אבל זה לא דבר. אני חושב שהשאלה הזאת, אם אני מוכן בתודעה של אדם שהוא בן ימינו, עד כמה באמת הדבר הזה הוא מספיק חזק, תבנות את זה ודתן, אבל זו שאלה אחת, אני חושב ש... אבל אני חושב שהיא מצרידה. השאלה השנייה שהיא מצרידה יותר, כאילו מעטה מהשעה הראשונה, כי חצי כל שנה יש בה במדבר. השאלה השנייה היא באמת, האם זה נכון לבנות את מידת השנייה על דברים שיש בהם איזשהו מידה של דיכאון, נאמר, של האדם. שמעת על אותו אומר לבן אדם? כאילו, אל תהיה מצוח בעצמך, עזור את החלה, את הקצלום, אל תהיה מצוח בעצמך, אתה האפס. זאת אומרת, באותו זמן שאתה מנסה לבנות את מידת הקנייה, זה ממש מידת הקנייה כשפוטו, זה לא... זאת אומרת, מידת המדבר, יש בה איזשהו... מה? לא רגיבות, אלא במובן שזה דבר כן. מביא את האדם לאיזשהו ביטחון מסוים בעצמו. כאילו חוסר ביטחון עצמי, חוסר אמונה במה שיש לו. תחושה כאילו שכל מה שהוא עושה זה בעצם זה שום דבר מול האינסוף האלוקי. זה לא חוכמה מצד אחד לבנות, אבל מצד שני גם להרוס. אנחנו רוצים שאדם כן יחיה, כן דיברנו על זה בתחילה שלא עוזר לך נבט, אדם כן יחיה עם הרבה תודעת חיובית גם. זאת אומרת שהוא יעריך, יכיר בחיוב של מה שהוא עושה, שמצד לחזק את מה שהוא עושה. דבר כזה יכול להיות ליצור אותו, זה מין תחושה. שכאילו כל מה שאני עושה בסופו של דבר לא טוב הרבה, כי בסופו של דבר היום אני פה, מחר אני כבר לא פה, הייתי באתי בדיפה סופה, מי אני בכלל שאני עושה משהו? וזה דבר שהוא לא טוב, זאת אומרת, זה משהו, מידה מסוימת, הייתי אומר, יותר שרו ויש חוזו.
אבל
לא אני אומר לשאולי מהשאלה הראשונה. השאלה הראשונה, השאלה באמת איך זה באמת משכנע. זאת אומרת, למה זה משכנע? כלומר, אדם היה משהו אחד, או משהו אחר, אתה אומר לו, מחר תהיו משהו שלישי, בסדר, מחר אני אהיה משהו אחר, אתמול הייתי משהו אחר, אבל היום אני אהיה משהו אחר, שלישי, אז תן לי לפחות ליהנות מהיום, אבל היום אני, כן, כמו שאומרים לבן אדם, אפילו לקחנו בדוגמה הכי קיצונית, אדם אחר לארטיק, אז אמרו לו, תשמע, לפני שעה לא הייתה לך ארטיק, עוד שעה אין לך ארטיק, אין לך מה לראות מהארטיק הזה, בסדר, מה נעד? עכשיו אין לי עוד מילה, בואו נגיד מה יבוא עוד שעה. טוב, לפחות... ואני חושב שמה שזה התודעה שאני אומרת, אתה אומר לו, תשמע, היית ככה, היית אפס, היית זה. הייתי, אבל היום אני אמור משהו. מחר לא תהיה פה, מחר אתה תמות. אני אומר, עוד לא אומרים גם אדם היה חד בפרושה שכל הזמן עומד למות. אז למשהו... וגם איך שאדם לא בנויה משהו. זה אחת ההתחות המוספות, איך שאדם לא בנויה. כן, זה מה שאתה אומרת, אדם נולד לו ילד, כן, אז הוא עביד דימות שמחים בו, ועושים סרדת מצווה, וזה, למרות שהם יודעים שבעוד 120 שנה, הילד הזה כבר ילך לעולם. הוא ילך לעולם, אבל עכשיו הוא חי. עכשיו הוא חי, עכשיו הוא מתחיל, עכשיו הוא... אז עכשיו אתה שמח. ככה זה טבעו של העולם. אתה צריך כאילו כל הזמן לחשוב כאילו על הממד של הלא, למה אתה חושב על הלא? עכשיו אני חזר, עכשיו אני שולט, עכשיו אני מרגיש שאני על עצוב, עכשיו אני מרגיש שיש אנשים שפחות ממני, אני מרגיש שאני צחן, אני מרגיש שאני מוצלח, אני אשיב. למה שאני כאילו, זה מה שאני אומר, למה זה יבנה אצלו תודעה של תמיה? אני אמרתי, איך זה משהו? זאת אומרת, האדם כאילו לא יותר מדי נגיד כמו נתפס של ההווה פה. שההווה אצלו הופך להיות משהו שהוא איזה, אבל בכל אופן, אני חושב שיש איזה משהו שהוא קצת, זה עובד יותר איזושהי הבנה, איך זה משנה? הדבר השני אמרתי, שזה גם משהו שהוא שלילי. משהו שהוא שלילי, אתה מנסה לדכא את הבן אדם. תשמע, אתה לא שווה שום דבר, אתה לא עובד. משהו שהוא מדכא. משהו שהוא לא בריא. אני הייתי רוצה לראות.
זה השאלה הראשונה, כאילו כמו אדם שנגיד לא מאמין, אתה רוצה להכניס לו אמונה. אז זה גם קשה, אבל כי ברגע שהוא מכניס לו אמונה, כאילו זה כן עובד. נראה לי גם הדבר הזה, גם שהוא עשיר, ובא לי יכולות והכל, אבל אם הוא כל הזמן ישנה לעצמו על ידי כל דברים שהכל מיצול, ושכל מהחלות לו וכל עשייתו היא ממנו. זאת אומרת, זה נראה לי כן משהו שאדם יכול לעבוד עליו ולהגיע לזה.
כן, אני
מסכים. השאלה השנייה הרבה יותר ככה, שאני לא מבין אותה, אבל השאלה הראשונה היא...
כן, אני אגיד, בשאלה הראשונה באמת היא באמת אין ספק שהתודעה שלי של האדם, שהוא יודע שהעובד, אין כך אמר המשפט, העבר עין, העתיד עדיין, העובד כרף עין ודאגה מיניים, כן, אז מכירים את המשפט הזה, אז אומרים כאילו שהאדם תמיד די צמוד לעובד, זה עוד טוב, אבל צריך לצ ויש לך פרספקטיבה יותר הזאת, אבל באמת אני רוצה קצת להרחיב בנקודה הזאת באמת, אבל גם אני אומר לך שהתודעה יותר שלילית, כן. זה המון
משחקים.
שני משחקים יכולים, אבל לא משחקים
מסוימת, אחד המשחקים,
בעזרתו של הרב, הוא באמת נכון להסביר את התקופה יותר לעומק, את הפסוקים האלה, יש בעזרות הקודש ג' בקוף כפה לזה. עכשיו את זה בעבר אני חושבתה, וכשרחף, עכשיו נראה אותו בהקשר את עזרת הענבה, בעמוד קוף כפה לזה, בעזרות הקודש ג' דברים מאוד פשוטים, אבל אני חושב שהם שוזרים את זה באיזשהו מהלך חד, מה שכזה פה בעוד הבבות, זה יכול לקבל, אני חושב, תודעה יותר משמעותית. הרב כותב ככה, התנועה הנפשית כלפי ההכרה העצמית מתגלגלת היא עוברת מול התוכן הראייתי של הבחנת עצמית. זאת אומרת, זה איזשהו משפט מקדים, כן, הרבה פעמים במשפט שהרב חושב, המשפט הראשון כל יום פחות בתמצית את ההמשך, אז הוא אומר הרב, שזה התנועה הנפשית, כלפי ההכרה העצמית, אותה ההכרה העצמית, שבזמנו עסקנו בהכרה בהרחבה, ההכרה העצמית שהיא בעצם, ככל שאדם יש לו הכרה עצמית, אז יש לו גם כאן תודעה של הנשמה האלוקית שבו, של התפקיד שלו, של מי הוא ומה הוא, ובשם מה הוא בא לעולם, אז אומר הרב, התודעה העצמית הזאת, זאת אומרת, של ההכרה העצמית, היא צריכה לבוא על ידי הבחנת עצמו. מה כמובן הבחנת עצמו? שאדם צריך לנסות להבחין מבין כל מה שקורה איתו, כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא אומר, כל מה שזה, בעצם מה עצמי יותר ומה פחות עצמי. הרי אדם הרבה פעמים עובר הרבה במהלך חייו, הרבה דברים שהם פחות מהותיים, פחות עצמי, פחות הוא, ויש דבר שזה יותר הוא. כן, הרבה פעמים אדם במשפט, המשפט הזה זה ממש עשה. כן, זה בדיוק אתה, אמרת כאילו במשפט הזה אמרת את עצמך. יש משפטים שאדם אומר, אתה לא רואה זה הוא. אז אומרת, בכל שאדם יש על מכנה עצמית, לראות מה יותר הוא, ומה פחות הוא, אז שמה הוא גם צריך לחסר באמצעות המשפטים האלה, באמצעות הפעילה הזאת, לחסר בעצם לדעת מי הוא. אני מכיר את עצמו. הרם מסביר. יש שהצדדים העננים אשר הנפש עוברים, ואז מתמלא אדם גודל ועוד, ויש הצדדים השמימים עוברים, ואז לובש הוא חרדות ורוח ורוחו נמוג בקרבו. זאת אומרת, יש מצבים, כפי שאמרתי, מצבים קיצוניים, שאדם עובר, אדם אתם עובר מצבים רעננים, זאת אומרת, כמה אנשה משחקת לו, הוא מרגיש שהוא מצליח, אמר להם הסברות טובות בסדר, הוא יצטרך לנצח את חבוד אותו בחוקי, הוא הצליח לסכם סוף את הסוגיות, גם הוא הצליח גם להכיר בישי והלך טוב, כל מיני דברים טובים שיכולים לקרוא לאדם, ואז כשאדם קורא לדבר הזה, זה באופן טבעי זה מתקיף אותו בתחושה שזה הוא, שהוא מוצלח, שהוא יכול, שהוא חכם, שהוא... כן? זה טבעי, זאת אומרת שבעצם מתוך הדברים שקורים הוא עושה השלכה יותר מהותית לעצמו. והנה פתאום, מצבים הפוכים קורים, כן? יש סוף עולם המלפפונים, פתאום לא הולך טוב, שזה לא מה שמנסה לא מצליח לו, קם מאוחר, פספס לה את הסדר, רצה ללמוד משהו ולא עניין אותו, זה הכל מיני תחושה כזה של ימים עוברים והוא כזה כעובר בפה. ואז שוב, מתקנה עצמית, לא שווה שום דבר, זה לא מתאים לי כל הדבר הזה, זה לא הישיבה שלי, זה לא התמרות וכולם לא שווים, ותחושה כזאת שהשום דבר בעצם לא שווה באמת. ושוב, יש פה שומעים הכרה עצמית כביכול, הוא אומר, ואז לא רואה שהוא חרדו, ורצון המון בסלבות, הוא מרגיש... ושוב, חוזר חלילה, ואז הוא מתחיל להסתגר, הוא לא יודע מי הוא, ומה הוא, ולא מתאים את הסכיר אותו, והוא כבר... לפעמים מנסה לרמות את עצמו ולהגיד טוב אז אני ככה ואני אחר. אז אומר הרב, מה יעשה האדם במצב הזה? הוא אומר, ההתקפה השלמה דורש אותי שבעת שעוברים הצדדים המלאים והמיושבים, לא, עוברים הכוונה באים עליו, לא תזוח דעתו וידע כי רק קצת אחד עובר, וכי אחרי החיזיון הזה המלא והרענן יבוא חיזיון דל ומחוזר, ובעת ההתקפה הסודרת ידע שעוד מעט חיזיון משמח ומרנן יופיע. ובזה השתכללו תכונותיו, ומעולם לא תשלוט עליו גאווה וצער המבעת כולו, ולא תדוקה נפשו מעוצב חשוך, ויצליק במעוז אותו וחומה ועצרת לשם השם ויתר לב מזל מזל. זאת אומרת, החוכמה היא מאוד פשוטה, קשה קצת יותר ליישום, אבל קצת הרעיון של הדברים, וזה חלק מההתבגרות של האדם, שאדם יודע שכשעובר על המשהו שהוא מצולח, אז הוא יודע שזה לא בכלל המהות הקבועה העצמית שלו. אז עכשיו טוב, לא תזוח דעתך, נא תזכור שאתמול ושלשום וגם מחר, מצבים אחרים. אתה יודע בדיוק מה אתה שווה, אתה יודע שזה לא בדיוק... ועכשיו באופן כלל אתה תראה את הגשמה, הצלחת טוב, פללת טוב בבוקר, הצלחת עכשיו טוב בסדר, הצלחת טוב עם החברות, הלך לך מה שרצית טוב. לא צריך להתאפס לזה, תחזות הכל, לראות את זה כאיזשהו משהו. שהוא לא מנוסף ממך מצד אחד, זה לא שאדם צריך לעשות לחוץ שכאילו קרה לו מקרה והוא בעצם זה לא קשור אליו. זה לא טוב, אבל רק כן צריך להבין שזה, אם זה קרה, זה יכול להיות שיח שלך. לפחות זה הוא המדבר, הוא זה שעושה, הוא זה ש... אבל מצד שני, לדעת, לא להציק מכאן מסקנות מהותיות, להגיד, זהו, זה אני ואין בלתי. שמחה רבות, אני אקרא לו הפוך, פתאום הוא יחוש, תחושה ששאר. אותו דבר, כשאדם יקרא לו דברים רעים. אדם שבא לו דברים רעים, היכולת שלו לצאת ממשבר, והיכולת שלו לראות את הדברים האלה בפרופורציה, להבין, זה קורה, ויכול לקרות בכל אחד גם. זה לא נכח אני, רצה הכל אני מכיר את עצמי גם ממול של שור. בצורה הזאת, האדם בונה אצל עצמו איזשהו, כמו שרב כותב פה, הקפה שלמה. זאת אומרת, הוא מצד אחד, לאט לאט, הוא מודע יותר ליכולות שלו, אבל מצד שני הוא גם מבין את המגבלות של היכולת שלו להסיק מסקנות חדות וחמסות. זה נכון שככל שדברים הם חוזרים על עצמם יותר ויותר, אז יכול יותר לומר להגיד, אוקיי, אז כנראה שאני, יש לי נטיות כאלה, יש לי נטיות אחרות, אבל זה לא בצורה שהיא חמסית, אלא איזושהי נטייה, ותמיד בעולם ישיר עצמו, גם אם נטייתו היא מאוד מאוד חזקה, לכיוון נגיד דיכאוני או לכיוון של חוסר הצלחה, שהוא מצליח, שיפרגן לעצמו, שלא יגיד, זה שאני עכשיו מצליח, זה סתם, זה במקרה, זה לא אני, זה כן, זה כמו, כן, מי ש... טוב על אבן עזרא, אבן עזרא היה לו ככה תמונה כזאת, ככה שהוא, מה שהוא אומר, בגלל ש... הוא אומר שאני חושב שביום שהוא... משהו כמו שביום שהוא יוצא לייצר נרות, אז השמש בתפקע, גם משהו בסכום, כאילו ביום שאני יוצא, הוא לא אומר לך, אבל על אותו רעיון, ביום שאני יוצא לייצר כובעים, אנשים יבלדו בלי ראש, כל מיני, כאילו אין שום סיכוי בעולם שזה יסתדר, כאילו כל מה שאני אעשה אחר זה לא יהיה, אני חושב גם של מין ייעוץ ככה,
הוא נותן את הפתרון הזה שהוא לא ירגיש כאן ולא ירגיש כאן? זה הפתרון כאילו למצב הזה שאדם לא יעבור מתפניות אחת לשנייה?
כן, שאדם צריך לנסות לראות את הדברים שקורים לו לא בהכרח כביטוי של המהות המוחלטת שלו.
אבל מה היא כאן המהות? אם היא לא בהצלחות ולא בכישלונות, כאילו זמן כאן המהות
של אדם? אדם צריך לראות יותר את הכיוון של הנטיות שלו, לאן הדברים נופלים, ותמיד לא לאבד את היריעה שיש דברים נוספים שהם יכולים להופיעים נגד הנטיות שלו, שגם הם חלקים ממנו. אבל הוא צריך לנסות בצורה מאוזנת כמה שהוא יכול. לא לאבד אף פעם, להגיע כאילו איזשהו קיצורת מוחלטת, תגיד, אני אף פעם לא אצליח, אף פעם, או תמיד אני אצליח, מה שלא יהיה, אני הכי טוב. אדם צריך תמיד לדעת לשמור על איזשהו איזון מתוך המציאות שקורית לו. שהוא יראה את הדברים יותר ברמה המהותית, זה בעצם מה שהרב מחנך אותנו, זה בעצם מה שהיום נקרא מודעות עצמית. ככל שהאדם יש לו מודעות עצמית יותר טובה, יותר ברורה, אז הגאווה היא תוצאה של איזושהי הסתכלות קיצונית על, נאמר, חלקים חיוביים שבו, שהם בעצם חוזרים את הכל. הגאווה הגסה, מה שהוא קורא לזה, והדיכאון היא תפסות לחלקים אחרים שגם הם קיימים, שהם מאוד מאוד משפילים ומורידים את האדם. אם האדם נתפס לצד הזה, זה הוא נתפס לצד הזה, זאת אומרת, והיכולת שלו לראות את הדברים האלה בצורה מאוזנת, היא עובדה שהוא נתפס יותר למהות שלו. עכשיו, הביצה הזו בין שני החלקים, הרב אומר שבגלל ברמה מהותית קורה, זאת אומרת, זה לא מסיר שיום אחד הוא קם בבוקר, הלך לו מסוים, יום אחד הוא קם בבוקר, הלך לו רמור. ומה זה שלום? אף אחד לא תמיד יכול להסביר. הרב אומר שהדברים האלה, יש להם גם שורש בתוך הנפש של האדם. זאת אומרת, הקפיצות האלה, התנודות האלה, מהרע לטוב, לטוב ולרע, הן תנודות בתוך הנפשיות של האדם. זה לא רק משהו שהוא חיצוני שקורה לאדם. זה לא שבמקרה בבוקר, החבות המאיר לו פנים, והכל היה נחמד, והכל היה שהוא בכלל תלוי בו. אלא הרב אומר, זה עמוד רשת לנבדי. עמוד רשת לנבדי, הרב מלמד אותנו, שהתנודות האלה, בין הרע לבין הטוב, זה תנודות שקיימות של האדם במיותו, בנפשו פנימה. כלומר, כאן הוא מדבר על שתי נפשות. שתי נפשות, זאת אומרת, על הנפש הבאמת והנפש האלוקי. הוא אומר, המציאות של האדם זה רק נפש אלוקי, ברמה מוחשית. זה לא דמיון, שכביכול יש בי את האיש הרע והאיש הטוב, זה מין דמיון כזה שאדם מדמיין לעצמו, שכביכול יש בו משהו רע, אלא באמת ככה. ומה הקדוש ברוך הוא בנה באדם חלקים שיש בהם צדדים יותר אלוקיים, וחברה מחלקים שיש בהם צדדים יותר גופניים, יותר חומריים. אנחנו יכולים לראות את זה בחומר והרוח שקוראים באדם, אבל זה גם במבנה הנפשי. היסודי של האדם קיים המציאות הזאת. כן, הרב אומר, הלימוד האדם הוא יציר מורכב ברוחניתו משני נפשות, נפש טובה אלוקים, נפש רע בעינים. הוא אחד מיסודות היותר נכבדים להערת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש. והשביל היותר צלול זה דרך היום המוסרים השלמים. זאת אומרת, ולאור מה שאמרנו, זה גם די מבואר במשפט הזה. הוא אומר, זה אחד מהיסודות היותר נכבדים להערת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש. והשביל היותר צלול זה דרך היום המוסרים השלמים. זאת אומרת, הדרך החיים מוסרים שלמים היא עוברת דרך הציר הזה של ההכרה של עולם שתי נפשות. ולאור מה שדיברנו, אני חושב שזה די מובן, כי ככל שהאדם יודע לשייך את הדברים הרעים שלו לאותם חלקים רעים שקיימים בו, בדברים הטובים שבו, לדברים היותר טובים שקיימים בו, אז הוא מבין שהוא גם זה והוא גם זה. וזה מה שמביא אצלו את נקודת האיזון בין שני הכוחות האלה. שהוא יודע באותו זמן, הנפש הבהמית דומיננטית, הוא יודע להכיר שעדיין יש פה נפש אלוקית שהיא מסוגלת וחולה, ולמרות שהוא הגיע לתחתית הבור ונפל בנפילה בעוד נפילה, הוא יודע גם בתחתית הבור לדעת שיש בו יכולות אלוקיות לצאת מלמטה עד למעלה. וכן להפך, כשהוא מגיע למעלה למעלה, יש לו יכולות להכיל את כל הדבר הזה בנפגר שיפור קיים בתוכו. כן, הרב נראה, האדם יוכל למצוא קורא אותו מידה לידי זה, בין משעת שלוותו ומשעת יסורה. כשהטובה מתרחבת, הרי הוא מקשר את רעיונות הנפש האלוקי להרחיבה, להרימה, לחזקה. וכשהמצוקה מתגברת, הוא משים פניו לנפש הרעה בעינית, לצחצח את זו המתה, לשמוח מה שמתייסרת, ועל ידי זה מתארת. מרגיל האדם בזה את עצמו להביט על מגרעותיו, כי הדבר העומד מחוץ לעצמותו העיקרית, ובזה שופט הוא את עצמו בצדק. זאת אומרת, כשקורא לאדם דברים שהם חיוביים אלוקיים, אז הוא מבין שזה בעצם קשור לכל חלק אלוקי שבו, ואז הוא מנסה לחזק את זה, לפתח את זה, להרים את זה, הוא יודע שזה דבר שקיים בו, זה לא משהו שהוא דמיונות. אתמול אני הייתי רע, הייתי שלילי, הייתי פסול, וזה, מה יש את המחשבות האלוקיות האלה שאני חושב בי? זה בטח קצת. לא, אדם שלא יודע, אתה משהו יותר אלוקיות, זה חלק ממנו. היום אתמול היה משהו אחד דומיננטי, היה משהו אחר, אז תתפזק בחלקים החיובים. זה נורא זאת הפוך, כשהוא נופה, אז הוא אומר, טוב, זה הזמן שלי, עכשיו קצת לייצר את עצמי, קצת להראות את עצמי מוסר, קצת לנצל את המצב הזה. עכשיו, תשאלו בעצם מה עניינה, כן, אם לא עסקנו בזה, במשל נפש הבהמית, מה עניינה של הנפש הבהמית בכוחו של האדם, אז בתמצית, נזכיר מה שדיברנו בעבר, הנפש הבהמית בעצם זה מקור ההתקדמות של האדם בעולם הזה. זאת אומרת, אילולא הנפש הבהמית, האדם לא היה מתקדם, האדם היה מלך לו, האדם היה נפשר במקום אחד כמו. הנפש הבהמית היא אותה נפש שהיא מצביעה על חסרונו של האדם, היא מושכת אותו לכיוון החיסרון, והיא בעצם מעוררת את הנפש האלוקית לנסות לסכן, לנסות למשוך את זה לכיוון החיובי. המבחן הזה שהנפש הבאמית מוסיבה היא מה שעוזר לך אדם להתעלות מה למד. מה לעשות? היא גם יכולה להציל אותו מה שמעתה, אם היא זאת ששולדת, אם היא זאת שלא נותנת לנפש האלוקית להתרומם. אז מה הוא אומר? השפעה להפוך את הטבע, הנפש הבאמית, אילוי לטובה, וזיתור יש חטיבה של עבודה חשובה, של המרגיש לנו בכל עמוק, אבל זאת נפיצותה, ובזה יש את עצמו תמיד עובד עבודה מעולה, סיפה לה עולה בכל עבודה פרשת, כולם לא, אני חושב כל הדרך של זה.
איך הקישור בין הנפש האלוקית לנפש הבאמית להצלחות והכישרונות של האדם?
כי הצלחות והכישרונות של האדם הם קודם כל משהו שקיים בתוך האישיות של האדם, שיש לאדם נטייה לרדת, ויש לו גם נטייה לעלות. והנטייה לרדת היא לאו דווקא כתוצאה מאירועים חיצוניים שקרו לו, אלא גם כתוצאה מדברים פנימיים.
כן, אבל...
אם האדם נגיד חטא, או אדם נגיד ראת הערבה, או עושה איזו כל מיני דברים שהם איזה, אני חושב באמת שהוא הופך להיות דומיננטי יותר, והיא עכשיו יכולה להשקיע על האדם, לעשות דברים שהם משקיעים, גם בלי שהוא בהכרח מתכנן את זה, נאמר לגמרי.
אבל זה במסור הכישרונות וההצלחות בחטאים, זה תלוי בבחירה של האדם, אתה יכול להבין את הנפש הבאמית האלוקית.
לא בחטאים, לא
בחטאים. אבל אם זה הצלחות בכישרונות, זה לא קשור לנפש הבאמית האלוקית, כי זה לא תלוי בבחירתו של האדם.
זה קצת קשור, כי...
זה תלוי בבחירה חופשית, אבל מה...
זה בעיה חופשית, אבל ההצלחה חופשית היא מהותית, זאת אומרת, אם האדם בחר בלילה לחצור, שלא יתפלא שבבוקר הוא לא מצליח לחשוב טוב בסדר, שהוא לא הוא לא מצליח להגיע לרמות של קדושה ולרמות נפש. שיש איזשהו דיכאון ממי שמלווה אותו, בלי קשר למה שהוא עשה בלילה. יש איזשהו מסלול שהנפש עובר, כתוצאה מהעובדה שאדם נגיד חטא או נפל, אז הנפש בכלל נופלת, והיא יכולה גם לפעול במהלך של כמה ימים בכלל. אז אדם יכול לתת מהלך מסוף של מהלך שלילי, שהוא מהלך של כמה ימים, שהוא התחיל איפשהו בנקודה, שאפילו לא יודע מה אפילו שם לב אליו, שלא הייתה מאוד מאוד חשובה לו, קרתה לו, והיא הורידה אותו, ואדם נגרור פה עכשיו לאיזשהו רצף של תגובות. היה דבר שלילי, זה מדכא אותו. מה זה מדכא אותו? אין לו כוח, אין לו כוח, זה עוד יותר אין לו חשק ואין לו... הוא נכנס לרצו ממעגל כזה, אם הוא ידע להבחין שבתוך המעגל הזה הוא נמשך אפילו כביכול במסלול של הנפש הבאמת וידע לזהות שיש לו כוחות אקרנט חזקים מאוד שעומדים לצידו שיכולים לרומם אותו, אז הוא יוכל לבאס כוחו ולנסות לעבור למסלול החיובי וממנו להתעלות ולהתקדם. התמרון הנפשי הזה זה בעצם הצד העבודה הגדולה של האדם. בכל אופן, וכן קצת הרכיב אמרנו עכשיו כאילו בשתי שכבות. שכבה ראשונה זה שאתה מפוצלת בין הרע לבין הטוב כתוצאה מהאירועים שקוראים לאדם. השכבה השנייה זה הנפש פנימה, שאני אומר שבאמת זה הנפש האלוקי. והשכבה היותר מהותית, הרב מדבר עליה, הרב מדבר עליה בהרבה מקומות, זה העובדה שמאחורי הכל עומד בעצם אישיות אחת של האדם, שהאדם חייב לנסות להתבודר עליה, זאת אומרת אותו נפש מהותית אחת, היא קודמת, נשמה אלוקית, היא קודמת לכל הדברים האלה. אבל לפני שכאילו נדבר על הדבר הזה, אני רק רוצה לנסות לסגור את המעגל ביחס למה שהתחלנו לדבר קודם, ביחס למידת הענווה ומידת הגאווה, שהתחלנו לדבר קודם, לסגור עד מדבר קודם על החלק היותר מהותי. היכולת של האדם, הייתי אומר, לתמרן בין שני החלקים שקיימים בתוכו, בין החלק הרע לבין החלק הטוב, הוא קודם כל מחייב את האדם לאיזשהו מבש כללי. מבש כללי על מה שקורה לו. אבל לא להתחס לתפיסה נקודתי. היום קרה לי ככה, אז אני ככה. מחר קרה לי אחרת, אני ככה. לראות מבש כללי מסדר אחר. ולזכור טוב, לזכור טוב מה שקורה לו, לזכור טוב את הדברים האלה בשביל שהוא יוכל באמת להגיע למסקנות של מסקנות המסקנות ולא למסקנות החלקיות. ככל שהמבט שלו יהיה יותר שלי ויותר רחב, יותר עם נתונים, יותר, הייתי אומר, עם יכולת שיפוט טובה יותר, אז ככה גם כן הוא יגיע להכרה עצמית טובה יותר, ככה הוא יוכל להפעיל את המנגנון בצורה יותר חיובית, גם שהוא ברמה השלילית שלו, הוא ידע לנצל את העבודות השליליות בשביל להגיע למוסר עצמי ולאיזשהו חשבון נפש, ובדברים החיובים הוא ידע לקחת את זה לדברים החיובים. זה בעצם הדבר החשוב שיכול לקרות לאדם.
מה זה, איך להתמודד עם הנפשות?
כן, עם הנפשות. עכשיו, אני אומר, אם נחזור חזרה, עכשיו לדבר פה על דבר המשנה, חושב שם דברים ואתה בא לדבר על דבר הדבר. במידה מסוימת, לדברים האלה של הרב הם תרגום, הייתי אומר אולי תרגום מודרני של דבר חומות הגדולות. זאת אומרת, הדברים של הרב זה לא המצאה, אלא בעצם אפשר לומר שמקורם בדבר חומות הגדולות האלה ובדבר המשנה. למה? כי בעצם המשנה אומרת לך בדיוק את אותם דברים, רק שהיא אומרת לך את זה ברמת הרבה הרבה יותר רחב. זאת אומרת, גם העין באתה מטיפה שלושה ולאן אתה הולך במקום רימה לתו לאט. כי בעצם המשנה מעמידה את האדם מול הכל, כאילו בקרה. קיצוניות הזאת, בקיצוניות הזאת, בתאיפה שהוא באמצע, אתה...
איך
עכשיו... מה שהמשנה בעצם נסה לבנות אצל האדם, זה בדיוק את אותו מבט כללי שהרב מדבר עליו. זאת אומרת, שאדם ידע שבשעה שהוא נמצא בנקודת ההווה, במצב של רם לבבך, ושכחת, באותו, שהוא באמת מצב שהוא יותר עלול לשכחה. כלומר, המצב של ההתרוממות, של הגאווה, זה מצב שהוא עלול לגרום לאדם למצב של שכחה, אז הוא אומר לבן אדם, תזכור מאיפה באת. עכשיו, תזכור מאיפה באת, הוא לא במובן המבקר, תכירו, תשמע, אתה כלומי, אתה שום דבר. חבל לך בכלל לנסות יותר מדי להכנס לעצמך דברים. זה לא המטרה. אלא המטרה היא לנסות להעמיד את האדם בפרספקטיבה טובה. זאת אומרת, שידע שהדברים החיוביים האלה, אתה לא נמצא בהם, הם תמכו איפשהו, הם תמכו, זה דברים שהם התאהבו, ובתוך המסלול הזה היו גם דברים שהם פחות חזקים, היו דברים שהם חלקים, שהם אפילו שליליים. היו נקודות זמן שהאדם היה אפילו לא נקודות, כן? וזה לפני מי אתה עשיתי לתת דין וחיפור לפני מי אנחנו נכון לקבל בו מחוז. זאת אומרת, שיש מצבים מסוימים שאתה פישלת, ואתה תתן את זה תגיד. זאת אומרת, אדם צריך כל הזמן לזכור את הדברים מתוך פרספקטיבה. הדבר הזה יוביל אותו לראות את מציאות ההווה בצורה חיובית, אבל חיובית נראה, חיובית שיש בה אמת, ולא בצורה חיובית שהיא שקרית, שבמקום האדם יוסד באיזשהו פנטזיה, שכביכול הוא אומר את הרב. אבל זה לא שזה בא לקחת ממנו את העובד. זה לא שהמשנה אומרת, אתה בא למשנה סוחה, אז גם עכשיו אתה טיפה סוחה. זה ברור שהוא עכשיו הוא עולם חזש. זה ברור שאתה יש לו יכולות. זה ברור שעכשיו הוא כן, שואב בגיל אפס, הוא לא היה חייב במצוות. היום הוא חייב במצוות. הוא מתאר מלומד תורה, הוא פועל בישבו של עולם, הוא מקים משפחה, הוא מוליד ילדים. זה ברור שהמשנה לא בא לשבל את כל החלקים האלה. אבל היא כן באה להעמיד את הדברים האלה בתוך איזשהו פרספקטיבה שהיא לא אמורה לדכא את האדם, אלא להפך. היא באה בעצם לאשר לאדם את מצבו באופן אמיתי ולא באופן נחותי דמיוני, כי אחרת הדמיון יגרום לו קודם כל לכפירה ולגאווה ולכפירה בקבוד הרחוק. ודבר שני, להסתכלות עצמית לא נכונה, שגם היא עצמה, כפי שאנחנו רואים מדבר עליו, היא עצמה יכולה להפיל אותו מאוד, כי מחר בוקר, שלא יהיה ככה, אז הוא פתאום מרגיש שהוא לא שווה שום דבר, שהוא מזה, ואז הוא גם לא יעשה עם עצמו כלום. כלומר, כשהוא יגיע לבריאה של חוסר אמון עצמי, הוא גם יתייאש, הוא מרגיש שלא שווה, והוא לא יעשה עם עצמו שום דבר. אז הדבר הזה, אני אומר, שני הצווים האלה, שהמשנה מעמידה אותנו אולי בצורה שהיא נראית קיצונית מאוד, שהיא נראית אולי אפילו עובדה מסוים קצת רחוקה מן האדם. בואו ניקח אותה אפילו בתרגום של הרב. הרב אומר, בואו תסתכל על מהלך חיים שלך עצמך. אל תסתכל רחוק מדי. זה רחוק לך מדי. להסתכל שבאת מטיפה סופה. זה אולי משהו ממש מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד גדול, שאתה נקרא בתודעה של טיפה סופה ורימה וסולה. זה אולי מדרגה. אבל בואו תסתכל למדרגה הפסיקה יותר. כשאתה נופל, דע לך, הנפילה הזאת, יש לה יסודות בנפש, אבל מנגד לזה, יש יסודות אחרים שהם מאוד מאוד חיובים, מאוד מאוד חזקים, שמסוגלים לרומם אותך לשני שמיה, להביא אותך לנקודות מאוד מאוד עיינות, מאוד מאוד גבוהות. זה תסוף רב המסודה הזאת. וגם כשאתה עולה באותה מידה, כשאתה עולה, תדע לך, שהעלייה הזאת היא עלייה מוגדלת, והעלייה הזאת יש בה... יש גם עצים שמסוכנים, אבל תעלה, תמשיך לעלות, תמשיך להסתדר, תמשיך ליצור, תמשיך להרגיש, תמשיך להיות מודע ותמשיך לטפוח את עצמך על השכן במובן החיובי של המילה, ותפרגן לעצמך ועל תחפוש שכאילו כל מה שקרה לך זה שום דבר, לא, זה לא נחשב לזה, להיפך. אם אדם לא יודע להכיר בזה, הוא גם לא ידע להודות על הטוב, הוא גם לא ידע להעריך נכון את הדברים, הוא לא ידע להמשיך מתוכם את הדברים. זאת אומרת, בשביל לעבוד לבן אדם תשמח, אבל תשמח על כך שאתה מוצקה. צער לגבי שהקור שאתה עולה בסולה. תשאר לך, כשאתה עולה בסולה ואתה חייב לדעת שמתחתיך יש שלבים שאליהם הגעת. תחשוב, כשאתה הגעת לשלב בקפיצה אחת, אתה תיכנס לאשליה מסוכנת, שכשל שאתה חושב שעלית על כך מהר, אתה גם עלול לפעול ממנו רק מהר. זאת אומרת, כשאתה יודע שיש שלבים מתחתיך, תדע גם איך כשאתה יורד לדעת, הירידה יש לך עוד ירידה מבוקרת, שכמו שירד אותך זה גם יכול שוב לעלות את התודעה הזאת, אדם צריך לפתח בתוך עצמו. אני חושב שהתרגום הזה של גזע הרב הוא משהו מעל שתי השאלות האלה. זאת אומרת, גם מצד אחד, איך אדם כן יש לכם את עצמו? כי אני חושב שכל אחד מאיתנו עובר מצבים שהם חיוביים, מצבים שהם שליליים יותר, ואם האדם ידע להגיע למסקנות הנכונות, אז הוא ידע בעצם לקחת את הדברים השליליים ולחזק את הדברים החיוביים, וכן להפך, לקחת את הדברים החיוביים שקרו לו ולאזן את הדברים השליליים. ומצד שני גם לא לבעוט במצב הקיים שלו, וכן לראות במצב הקיים הזה כאיזשהו מצב שהוא כן צייח אליו. אתה מסוים לבגוד באשליות שזה שהוא נפל ושום דבר. להפך, נפלת, יש כנראה יסודות הנפילה הזאת, תיקח לי זה מה שאתה יכול, תיקח לי זה איזה קונגון נפש, ותשמח לה, תתקדם קדימה. זאת אומרת, השאלה הראשונה. אני חושב שהשכנוע הוא בזה שהאדם, שהאדם רואה את הדברים האלה בצורה מאוזנת, שהוא מסוגל לראות את ה... לאזן את עצמו כתוצאה מהדברים השליליים. זה לא שהשלילה היא מנסה לבטל את הטוב, אלא השלילה מנסה לאזן אותו, לתת לו קיום יותר, יותר אמיתי. ולכן אני חושב שזה גם לא מדכא את האדם, להפך, נותן לו קיום יותר, יותר משמעותי. עכשיו, המהלך הזה שם אנחנו אומרים, גם אגב, יש בהרבה מקומות הרמת הסוד על הבר, יש לי מידות ראייה בגאווה, בפסק עבדה לגמרי כתיסה מאוד יפה, גם כן אומר את אותו רעיון, מעין אותו רעיון, אגב, אומר את ככה, אדם יכול למצוא בעצמו נקודות עליונות גדולות, חשובות וגבוהות מאוד, גם נקודות בפלות, פלות ובריאות מאוד בגאווה בפסק עבדה, פלות ובריאות מאוד. ויהיה מזה בעיניו מצד הצדדים השליליים שלו, וגדול ויקר בעיניו מצד הנקודות העליונות הטובות. אומנם, גם מצד הנקודות הטובות לא יהיה, אז רבה, ימלא גם אליהם ענוות רוח עד אנשי, שהרי הם המאירים אותו לקבוע בעצמו את פיתוחן של הנקודות האלו, על העלות לנסות כמו גודל. זאת אומרת, הרב אומר יותר מה שדיברנו עד עכשיו, שלא רק שכשהוא נמצא בחיוב הוא לא נמצא בגאווה, אלא להפך, הוא מתחזק במידת הענווה. כי כשהוא יודע בצורה מאוזנת מי הוא, כשהוא יודע בצורה מאוזנת מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, אז כשהוא מגיע לנקודתי, הוא לא שוכח את הדברים האלה, ולהפך זה מלא אותו ענווה, כי הוא אומר, קיבלתי פה הזדמנות עצומה, ובואו עכשיו נראה מה אני אעשה עם הדבר הזה. זה לא שהוא לא מנחס את זה לעצמו, הוא יודע מי הוא, יודע מה הוא שווה. אלא הוא מרגיש שהוא קיבל פה איזושהי הזדמנות שהיא הרבה מעבר, וזה לדעת הוא ממלא אותו בענווה. שימו לב להזכיר את זה, באמת, דיברנו על זה גם פעם הקודמת, שמידת הגאווה והענווה הם בעצם אחת שמצמיחה את השנייה. זאת אומרת, דווקא הגאולה צריכה להצמיח ענווה. ו... מה?
למה שמגיע
לבוא? כי השאלה היא להסתכל על הגדלות הזאת, האם הגדלות הזאת זה בעצם אני, ואני זה שבעצם הצלחתי באיזה מין תחושה עצמית כזאת שהיא בעצם מרגישה שהוא מלך העולם, או להפך, הוא מרגיש שזה הוא, אבל הוא טיפס בשביל להגיע לעני הזה, והוא קיבל הרבה מאוד חסר בשביל להגיע לעני הזה, וזה דבר שהוא ממלא אותו בעצם במידת הענווה, זה מאוד טובה, זה עוד. בכל אופן, ניתן ניתן בעצם יש פה תביעה מאוד מאוד חזקה לאדם להגיע לאיזשהו להכרה עצמית, פנימית, אנחנו דיברנו קודם על זה שאדם צריך להבין, יש בו שני צדדים, צריך אדם להבין בסופו של דבר הוא מהות אחת. הוא מהות אחת, הוא לא שני אנשים. הוא שני אנשים ברובד של ההגדלות של נפש הבאמת נפש אלוקית, אבל קודם על נפש הבאמת נפש אלוקית, מהות אחת אלוקית. וזה כבר המדרגה שהיא באמת פה מעבר, אבל חשוב להתאמת התמונה, חשוב מאוד גם לעמוד מולה, ולא לחור שאנחנו חיים פה באיזשהו מין כפילות כזאת שהיא מהותית, אלא מעבר לכפילות הזאת יש משהו שהוא מאוד מאוד מהותי. הרב כותב על האנשים הרוחניים, כמה הרב כותב, לעמוד תקופה באירופה פרש ג' האנשים הרוחניים מוכרחים להיות, שומרים תמיד, על הלך נפשם הפנימית. רגע של תורה שמתאהב אצלם, יש לו עסק עם סוף נפשי קבוע שהוא בא אליהם לעולם מסודר, מלא חיים ורזי תורה. לפעמים קצת נטייה להיות משקל בפלט השכל, לפעמים מתגבר איתי על כל משקל. זאת אומרת, האדם צריך לאט לאט להכיר את הלך נפשו הפנימית. הלך נפשו הפנימית זה בעצם אמירה אחת. אמירה אחת משמעותית, ומשמה ולשמה הוא צריך לנסות כל הזמן לחצור. זאת אומרת, כשמתלהב אותו משהו, הוא צריך לראות, הוא צריך לנסות, הייתי אומר, גם לראות איך זה מתחבר אל החלק המהותי הפנימי הזה, וגם, ההתערבות הזאת עצמה היא מבטאת את האני העצמי שלו. זה כבר מדרגה באמת מאוד גבוהה, אבל אדם לפעמים יכול להתלהב משהו מסוים ולדעת שלמרות שהוא לא מצליח להסביר לעצמו ב-100% מה הוא בדיוק התלהב, מה זה, לדעת זה בעצם ביטוי של אותו נפש פנימית עצמית שלו. זה מדרגה כמובן מאוד גדולה, אבל כולם משייכים אליה ברמות כאלה ואחרות. זאת אומרת, אדם צריך להכיר גם באותו חלק שהרבה פעמים הוא מתפרץ החוצה, מתנהל, לתת לו מקום גם לחלק הזה. את חלק המקום להלך הפנימי שלו. זה בקופקה ובאוצרים, אבל אולי בצורה יותר בהירה, באמת זה יוצא אולי בשתי טיפה גבוהה, אולי יוצא בצורה יותר בהירה.
לא ראיתי מה... זאת אומרת,
ברמה מסוימת, האדם צריך, לכל אחד יש מעבר לאותן תנודות שדיברנו עליהן, אותן נפש במידה ושלוקים, יש בעצם מהלך עצמי משלו, יש נקודה עצמית, ואולי נעשיש את זה, למשל, בנושא של מקום של ליבו חפץ. בפעם אדם מתלבט, כן, האדם למד על מקום של ליבו חפץ, מה עוד מקום של ליבו חפץ? תמיד השאלה עוד ככה ועולה, אם זה הלך באוניברסיטה, אני מלמד בישיבה, ומה אני מלמד בישיבה, ומה אני מלמד בישיבה, ומה אני מלמד בישיבה, ומה אני מלמד בישיבה, ואיך לבחור אישה אחרת. יש לאדם, יש איזושהי אמירה שהיא עצמית משלו, וככל שהדבר, ככל שאדם עובד על אותה הבחנה שדיברנו עליה קודם, על אותם איזונים, על אותם... הוא לאט לאט מכיר את אותו מהלך פנימי שלו, ולפעמים המהלך הפנימי הזה, הוא לפעמים צועק מתוכו משהו מסוים, וגם אם הוא יכול להגדיר אותו עד הסוף, אבל זו האמת שלו, זו האמת שלו, והוא יודע שזו האמת שלו, והוא ילך איתה. הוא ילך איתה, אפילו אם לא תמיד הוא יכול להסביר אותה בגבולות השכל. הוא אומר שם, באותה פסקה הוא אומר, יש מין הכרה פנימית שמבררת לאדם ברור גמור, שנשמתו במלוא אורה מתגלה אליו, והיא חסינה ומלאה אמת יותר מכל שכל מדוד ושקול. זאת אומרת, לפעמים האדם הוא כל כך, התמיות שלו היא כל כך דומיננטית, שהיא אומרת פה דברים מסוימים שהיא מעבר למה שהשכל יכול אפילו לשפוט ולהגדיר לעצמו. נכון, באמת זה דבר שמסוכן, אמרתי, אנשים מוכנים, אני אומר גם מאוד גדולה. זאת אומרת, אבל כשאדם מתחזק, מידת הענבה, מתחזק באותה השפנה, באותו איזון סיני, באותו זה, הוא מצליח להגיע למצבים שבהם הוא יכול גם לפעול על פי הלך נפשו. אדם משאל על זה, אז צריך יותר לעבוד מספקת, יותר לבחון את הבנון, לשקול אותו. מה חיובי יותר, מה שאילי יותר, לעשות איזשהו יותר איזה. זה נכון זה, לפעמים, הלך הפנימי הזה הוא יכול לפעול יותר דומיין. מה שדיברנו קודם. אדם כל הזמן רואה את הרע בצורה מוזרת, בשפות בצורה מוזרת, ואולי אתה בונה לעצמו מי הוא ומה הוא. בצורה הזאת הוא כאילו מתקדם קדימה. ואולי אתה תופס את אותו מנגנון של איזון פנימי שעוזר לו להכיר גם בהלך הפנימי שלו. אתה יודע, אני פעם כמה קראתי שאלו את הרב מלובביץ', איך אתה לוקח אחריות להגדיר את האנשים, כן, אנשים מגיעים לכם לתוצרות העולם, כל מיני שאלות, איך אתה לוקח, כן, ב-20 שניות, אתה יכול להגדיר את האנשים, להגיד להם כל מיני דברים כאלה מהותיים, ושוכן להפך להם כל החיים שלהם. אז הוא אומר להם, אני לא יודע להגיד להסביר את זה, ככה הוא כתב לעצמו, זה מאוד מעניין, לא יודע להסביר את זה, אבל כשמי שואל לי שאלה, המחשבה הראשונית שנזרקת לי בראש, זה מה שאני אמרתי. זאת אומרת, זה... יכול לקרוא לזה רוח הקודש, יכול לקרוא לזה הלך פנימי, ולראות של הרב, נכון? נכון? ומצמחים. זאת אומרת, אני מבין את זה כדוגמה חיובית, לא אומר את זה זאת אומרת, יש איזושהי אמירה פנימית, זאת אומרת, של איזשהו יכולת לא רק ללכת את עצמו, אבל דחת לאחר, זה ההתגזות שפה. המסוגל על כן, המסוגל על איזה סיפון כאלה שהוא... עבור מישהו הגיע לקבור 40 שנה, הוא יהיה תוצאה 40 שנה אמור לעשות משהו מסוים, והגיע בכלל, האדם הזה כבר נזקן ובכלל הוא מזכיר לו, כאילו הוא אומר לנו, איך היה האדם לפני 40 שנה? הוא רואה כאילו זה ראייה מהותית כזאת באדם, כאילו זה מין משהו כזה... אז הוא אומר, זה כל כך מדרגה גדולה, אבל חשוב כאילו לכל אחד יש את זה ברמה מסוימת, זה הלך פנימי, אבל הלך פנימי הזה הוא הולך ונחשף. כי העבודה מאוד מאוד גדולה של אותם איזונים שאנחנו חוזרים בהם. אולי אתה מתוודע מי הוא, אולי אתה יודע מה הנטיות שלו, אולי אתה מתוודע למה הוא שייך יותר, למה... הוא יותר טוב שאני מגיע לנקודה השמית שלו. לא, שמענו. לא, שמענו, שלא. למה אתה תגיד לך לדעת שבגלל הזמן המפילה יש לו יכולות להתרומם למדרגות מאוד מאוד גדולות, יש בו, בתוכו, יכולות להתרומם למדרגות מאוד מאוד גדולות, והנפילה הזו, שימצל אותה עכשיו, לא חשבון נפש, אני מתקיתי ונפלתי בנקודה מסוימת, אבל תמיד מתוך הסתכלות עם פרספקטיבה, הנפילה היא נפילה בחלק מסוים, אבל יש חלקים ממך שהם חזקים, שהם דומיננטיים, שיכולים להשמיע פרקים מדרגות חדשות אלופיות, וגם בנפילה עצמה מן הסתם יש איזשהו מין מדרגות שאני יכול להתנסף אליהם. וכל הזמן לראות את הדברים מתוך מורת הפרופורציות. טוב, אולי רק נסיים, זאת אומרת, יש גם פה לא אין דוברות הקודש ד' במות החיים ד' אותה הייתי אומר התקרבות של האדם פנימה לנקודה השנית שלו שאנחנו לאן אתם מדברים, אותה המודעות פנימית עצמית אז הרב אומר, בנקודה התקנותית של האדם יש כל הטוב בצמצום כמו שישנו בהרחבה במרכב ההתפשטות הנשמתית העליונה שלו כשאדם מקטין עצמו, הוא מתמלא ענווה, הרי הוא מתקרב יותר לעצמיותו הנקודתית, הוא מלא, כלומר גם נשמתו מתגלה אליו בכל הוד תפארתה. מתוך הכלליתה יראה את כל ההוד העליון נמצא בנשמתו בעצמיותה הגדולה לרחית. ומאן דאי הוא זאב, אי הוא רב. זאת אומרת, אומר הרב, ככל שאדם מתמלא ענווה, ולתוך העניין מה שדיברנו כל זה בעצם מידת הענווה, מהי אותה ענווה? מידת הענווה, לאכול אצל האדם, כשהוא הולך ימינה, אז תמיד לדעת איפה שהוא לקחת את הדברים בפרופורציה, הוא הולך שמאלה לקחת את הדברים בפרופורציה, לאט לאט, מתוך התנודות האלה, מתוך הזה, הוא לאט לאט, הוא מתמקד איפה שהוא סביב נקודת הציר המרכזית של הנפש הפנימית שלו. הרב אומר, זו הנקודה הקטנותית שבו. הנקודה הקטנותית, לא במובן השלילי, המון החיובי, הקטנותית שלו, הנקודה שלו. מהי נקודת החיים שלו? מהי המשמה שלך? מהי האמת הפנימית היסודית המיוחדת שלך? אז אמרו, מנקודה הקטנותית הזאת יש כל הכל בצמצום. כמו שישנו בהרחבה במרחב ההתפשטות הנשמתית העליונה שלו. זאת אומרת, כל הטוב שאדם יכול לעשות במשך העשייה שלו, במהלך כל חייו, במהלך כל השנים שלו, היא קיימת בעצם בצורה ריכוזית בנקודה הפנימית האמיתית שלו. רק שהיא מתגלה פעם בזה, פעם בזה, פעם בזה. אם האדם יודע להצמד לנקודה הזאת, אז גם כשהוא נמצא ברע, הוא יודע איפה זה הוא, למה זה הוא ברע. הוא יודע נמצא בטוב, הוא יודע למה זה הוא, הטוב הזה למה זה הוא. הכל זה הוא, הוא כבר לא משהו שהוא כאילו יש הוא ומשהו שיצא ממנו. יש הוא ויש משהו אחר שיצא ממנו, אלא הוא יודע שהמשהו שיצא הזה, כאילו שזה שלילי, זה באמת הוא. שהוא בעצם מפוצח בהתפתחות העצמית שלו. זאת אומרת, אם האדם יודע, נגיד לדוגמה, יש לו כוחות מאוד מאוד חזקים, נגיד מנהיגותיים, החלקים האלה יכולים גם לעשות לפעמים גם בכעס, יכולים להופיע בתסכולים, יכולים להופיע בדיכאונות. אז שוב בדיכאון, הוא יודע להגיד, זה בעצם הכוח המנהיגותי שלי, זה אני זה. נכון שאני נפלתי, אבל בעצם הנפילה הזאת היא המשך של האני העצמי שלי. כלומר, אותה נקודה עצמית פנימית, אותה נקודה קטנותית, היא באה לזה בטוח בכל דבר, בכל דבר שקורה לו, גם הדברים החיובים, גם הדברים השליליים, ושם הוא מוצא את עצמו יותר ויותר בכל חלק וחלק. ולכן, הרב אומר, אומן דיוז ער, הוא רב, אני חושב מה זה כתוב בזוהר, מי שהוא קטן, הוא גדול בעצם. למה? כי אם הוא, בעצם מודע לאותה נקודה קטנותית, זאתו נקודה קטנה שזה הוא, אז הוא ענק, למה הוא ענק? כי כל מה שקורה לו, כל מה שקורה לו בעצם הכל שייך אליו, הכל שייך בעצם הוא לא מתייחס אל החיים שלו, כזה לא שייך עליי, זה לא שייך עליי, זה במקרה קרה, זה במקרה קרה, לא, זה לא, כאילו בעצם הוא כביכול חי, יש את העני, יש המון המון דברים שלא שייכים לעני, לא, להפך, הכל שייך על העני, יותר מזה. גם האנשים שמסביבו, כולם שייכים אל העני הזה. כולם שייכים ברמה מסוימת אל העני הזה. זאת אומרת, גם הדיבור שלו עם האנשים, גם המפגש עם החברה, גם ההתקרות שלו עם אישה, גם לימוד שלו. הכל בעצם שייך לאותה נקודה אחת פנימית עצמית, רק שזה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה שלילית, אבל זה עדיין הוא. והוא צריך להבין למה זה הוא, ובא הוא צריך לתקן בהוא הזה כי זה קרה בצורתי, ולמה זה דבר שהוא חיובי? זה מדרגה עצומה, זה מדרגה עצומה. אבל זה הייתי אומר, כפי התודעה העצמית שאדם יכול להגיע אליה, לאותה נקודה קטנותית עצמית שלו, שכשאדם יגיע אליה הוא מבין ש... זאת אומרת, הנקודה הקטנה הזאת היא בעצם הופכת אותו להיות גדול וענק, הוא בעצם שאלה של הכל. כל מה שקורה זה בעצם הוא. כל מה שזה זה בעצם מראה של מה שקורה בתוכו. נובע זה תחפור. הגאווה מציחה את הדעת מהנקודה המרכזית המצומצמה של הנשמה. ומתוך שאין לו מרכז בכיבוש של האוצר הרוחני ועוד של שלמותו, אז הוא בעל מום. רק שברי שברים של רוח מתגלים בקרבו. ולאורה אלא שהנשמה לא יוכל לבוא. והרוח מחוסר ערך. מפוגע בקסמות הדמית אין מרפא, והדמיון הפראי היא להתנו להיחשב לגדול ומעולה בעצם הוא מלא חיסרון הדחיפות. מן ואי הוא רב, אי הוא בגדוק הפוך. זאת אומרת, אומר הרב, מה היא בעצם כמו זאת מבעל מידת הגאווה? למען מידת הגאווה, אין לה נקודה אחת עצמית. אין לה נקודה אחת עצמית. הוא קורא לו זה, אם זה קורא לו דברים חיוביים, אז הוא מרגיש שזה הוא. דברים חיוביים זה לא. כלומר, הוא בעצם מסמן לעצמו, הוא בוחר לעצמו. זה הוא מנחץ מעצמו, זה לא אני, זה... יש הרבה הרבה דברים שקוראים לו, שהוא בכלל לא מבין כאילו הרצה שמתקשר למהלך בכלל. הוא חי באיזשהו מין תודעה שיש כאילו אני, ומסביבי קוראים המון המון דברים שזה בכלל לא אני, או שזה אני באופן חלקי, או זה לגמרי אני. ובעצם נושא פה איזה מין משהו שהוא מנותק. ודווקא בגלל המחשבה שהוא גזול ושהוא מוצלח, היא בעצם מביא אותו להיות מאוד מאוד קטן ומאוד מאוד מנותק ומאוד מאוד בשפל. כן, אני חושב שהדימון זה נקודה מאוד מאוד חשובה, אני חושב ששמענו אותה בסוף, תמיד בסוף פחות היה צריכים לקרוא את הדברים, אבל אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד מהותית, הנקודה הזאת, ההצטמדות, היכולת ההצטמדות של האדם, הנקודה הקשמתית שבו. זאת אומרת, הזכר נשמה, מקור הענבה, הרי הוא הכוכב המזהיר למשכילים את זוהר עתיה של היקף העליון של הנשמה הזאת בהתחברותה המוכרת. טוב, כל כך נצטרך עכשיו להסתכלו על הסרט בתף פעמים ד', סוף דבר, אני אומר, מידת הענבה, אולי המכשיר, מה שאמרנו בבעל הקודמת זה אולי הקדמה, מהגנשה של מידת האמונה, אבל המכשיר המשמעותי, אולי הגדול ביותר שלה, זה של אותה מודעות עצמית. אותה מודעות עצמית, כפי שאמרנו, זה בא בשלוש מעגלים האלה, כלומר, במעגל של החירות שקוראים לאדם, שאדם יודע תמיד לתפוס את הדברים ודברים בצורה מאוזנת, שזה בעצם מה שהמשנה מלמד אותנו, אדם מהאמבטה, ובשביל לתפוס את הדברים מתוך איזון, מתוך מבט רחב יותר, והמעגל השני זה בעצם להכיר איך הדברים האלה קיימים מתוך הנפש של האדם עצמו בנפש הבנית והנפש האלוקית שלו, ופנימה יותר, האדם יותר יותר נחשף לאותה נקודה קטנה עצמית שלו, שזה הוא. וכשהוא מגיע לזה, עכשיו כל מה שהוא עושה זה הכל מכוחה. כל מה שהוא עושה זה הכל מכוחה, גם הדברים השליליים וגם הדברים החיוביים. הדברים השליליים כי הוא רואה את כל דבר השלילי, איך זה צמח מתוכו, ואז הוא יודע גם כן חזרה לתקן, חזרה לנסות להבין מזה דברים, ואיך הדברים החיוביים שקראו לו, הכל בעצם הוא. זה בעצם הייתי אומר ליבה של מידת הענווה, ולומר שתקוך, הגאווה אין לו מרכז, אין לו מרכז בכלל. שהוא חושב שהוא טוב, שהוא גדול, שהדברים הגדולים שקוראים לו זה הוא, אז הרבה דברים שקוראים לו זה לא הוא, זה הוא בצורה חלקי, ופעם זה קורה לו, פעם זה לא קורה לו, אז הוא לא יודע מה קורה לו, הוא חי למין שפות האלה, ובסופו של דבר, דווקא השאיפות שלו לחשוט עצמו לגדול, מביאים אותו בעצם לניתוק ולקטנות ולשפלות. אני חושב שבאמת בנקודה הזאת, זה אחת הנקודות החשובות ביותר במילת הענווה, מה שדיברנו עליה.